גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 241 על חומר מאלמוגים לשחזור עצמות, על הסקטים כחלק מהתמודדות עם בעיות נפשיות קשות, ואם האלמוג יכול לשמש עצם, הסוכר יכול להיות גם פלסטיק. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מתוך הכנס הבינלאומי למזון מהים והמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, רכיבי אלמוגים לבניית עצם.
קח את האלמוג, קח את התכונות שלו. מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? מה שרק לשים אותו באקווריום. ומסתבר שהעולם ניסה לחקור את הדבר הזה. והעולם גילה שהאלמוג מאוד דומה לעצם. ומסתבר שהיו כמה מוצרים שהיו תחליפי עצם מאלמוגים, וגם הובילו את התחום בעולם, ומשתמשים זה כתחליפי עצם.
הקלטת הסקטים להליכי שינוי אישיים וחברתיים.
מה שאנחנו עושים ברקורד זה בעצם יוצרים פודקאסטים דוקו-נרטיביים עם מטופלים ומטופלות ממגוון אוכלוסיות וגילאים בישראל ככלי טיפולי, זאת אומרת ככלי תוך נפשי לפיתוח נרטיב אישי על, על חוויות חייהם וככלי לשינוי חברתי זה כי אנחנו גם עורכים אותם ומעלים אותם לפלטפורמות ציבוריות, משמיעים לקהל הרחב כדי לתת אפשרות לקולות מהשוליים של החברה להגיע למרכז, לתת להם במה להשמיע אותם, ועל ידי כך לנסות לקדם ולחולל יותר הקשבה ואמפתיה בחברה הישראלית ולחבר בין חלקים שונים שלה.
וייצור פלסטיק משאריות מזון.
החידוש שלנו זה בעצם לאפשר לקחת סוכרים שקשה מאוד להציס אותם, סוכרים שהם קורם בפסולת של מזון ולא במזון עצמו. כלומר, הפרדיגמה של לייצר ביופולימרים הייתה לקחת בעצם גידולי מזון ואותם להפוך לחומרי גלם לפלסטיק.
שלום לאוהד שוורץ מחברת קורבון, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה ניצלת את הידע שלך כחובש קרבי בגדוד תותחנים כדי לפתח מערכות ל... איך נקרא לזה? לחידוש עצמות?
ממש לא. אבל זה תרם לי.
אתה רואה, ידעתי. אנחנו שנינו מאותו זה, מאותו מקום מגיעים בסופו של דבר.
האמת, אני שחיין. שחיין בים, שוחק כל יום 3 קילומטר.
אוקיי.
חולה ים.
לא בים המלח, אבל.
זה מעניין לשחות שם.
כן.
ועשיתי הרבה דברים בחיים.
מתי הגעת לאלמוגים?
לפני כעשור, יותר.
אוקיי.
והיו לי כמה סטארט-אפים בחיים. ובאחד הסיבובים אני החלטתי לעבור לעולם הטבעי, לצד הטבעי של העולם.
מה, תגיד לי שעד אז התפרנסת כקורניבור?
לא ממש, אבל לא תרמתי יותר מדי לסביבה ולבריאות. ואז, כמי שאוהב ים, הכרתי את עולם האלמוגים, ופנה אליי חבר שעסק בגידול אלמוגים, כי בשנת 2006 הייתה אמנת קיוטו והחליטו ש... על ההתחממות הגלובלית, מה שהיום אנחנו חווים ביתר סט יותר ויותר. מסתבר שהאלמוגים בעולם מתים ונעלמים, ו-90% נעלמו. והייתה נטייה להקים חוות אלמוגים בארץ על מנת לפצות את זה, אבל הדבר הזה לא עבד, השוק לא היה קיים. והיה לי חבר שהקים חברת אלמוגים, ואמר, אוקיי, מה עושים הדבר הזה? אז literally, I dove into it, וראיתי שאפשר לעשות את הדברים האלה דברים. אפשר לנצל את האלמוגים, או בכלל את העולם הימי, לצרכי רפואה.
אני חושב שאת התכונות שלהם יותר משאשר את האלמוגים עצמם. תקן אותי אם אני טועה.
אכן.
זאת אומרת, אתה צריך לברוא מצב של שדה גידול לחומר שמבוסס על, על גידול אלמוגים, אבל זה ממה שהעולם הרגיל מכיר, אלמוג צומח בין 2-3 מילימטרים בשנה.
שלמה אתה ממצא ממנו?
כן.
לא, אני באתי ואמרתי, אוקיי, קח את האלמוג, קח את התכונות שלו, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, מה שרק לשים אותו באקווריום. ומסתבר שהעולם ניסה לחקור את הדבר הזה.
טוב, אתה אומר...
תכונות, אתה אומר... והעולם גילה שהאלמוג מאוד דומה לעצם, ומסתבר שהיו כמה מוצרים שהיו תחליפי עצם מאלמוגים, וגם הובילו את התחום בעולם.
זה נקרא אלמוג על אסטרואידים? על סטרואידים?
אפשר להגיד.
אוקיי.
ומשתמשים זה כתחליפי עצם, אבל עכשיו אסור לקחת אלמוגים יותר מהים, ויותר גרוע, גם אם אתה לוקח הים מזוהם, אלמוגים מתים, ואין לך שליטה על חומר הגלם. אז נפל לי רעיון. אז בוא נגדל אותם ולשלוט על האופן גידול של האלמוג ונשתמש בו.
כן, אבל אתה מראש, מראש צריך לתת לו את, 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 את הסטרואידים האלה, זאת אומרת, את התכונות, את התכונות שהוא גם מתפתח יותר מהר, והוא גם יהיה יותר חזק, כי אלמוג עדיין הוא חומר די שביר. הוא לא כזה חזק.
נכון ולא נכון.
אוקיי, מה נכון?
כמו כל דבר בחיים. אלמוג באופן טבעי מאוד דומה לעצם אנושית והשתמשו בו, כלומר, הבסיס הוא טוב. עכשיו היינו צריכים לאלף אותו לצרכנו.
אוקיי.
אחד, אנחנו רוצים גם שהדבר הזה יהיה מסחרי, כלומר שנוכל לגדל אותו באופן יעיל. ולכן אנחנו באמת מגדלים בחוות אלמוגים שיש לנו, במושב עין יהב, מערכת סגורה. האמת, זו החווה היחידה בעולם שמאושרת לגידול רקמות להשתלה בבני אדם. זו הסרטיפיקציה האירופאית.
רקמות עצם?
רקמות בכלל.
אה, אוקיי.
אנחנו מוגדרים כחיה, הפלא ופלא, עד 2007 לא היינו מוגדרים ככה, אבל חיה נחמדה.
כן, חיה מבויתת.
ואפשר להשתמש בזה, אבל צריכים לשמור על כל הרגולציות שקשורות לדבר הזה. אז אנחנו גדלים תלמוגים בעצמנו, ובגלל שאנחנו נותנים להם תנאים אופטימליים, אז כמו שהילדים היום גדלים גבוהים בעשרה או 20 סנטימטר מהילדים לפני 30 או 40 שנה, ככה תלמוגים שלנו גדלים בערך בקצב של 15.
אתה לא בא לספר לי שאתה שם...
פי 15.
אתה לא בא לספר לי שאתה שם לתלמוגים גם מסכי פלזמה כדי של... אתה יודע, טלפונים וכאלה.
אני לא אגיד לך איזה סרטים אני שם להם, אבל זה קורה.
זה בסדר, אוקיי. איך... אלמוג יודע להגיד לעצמו להתפתח יותר מהר? אתה צריך לתת לו תכונות אחרות כמעט?
לא. מסתבר שניסינו.
אוקיי.
לא הצלחנו.
אוקיי.
מישהו אמר לי פעם, הוא חיה מאוד חכמה, שיודעת בדיוק מה היא רוצה ומה היא צריכה.
אוקיי.
אתה לא יכול לגרום לו לעשות את מה שלו, לא את מה שהוא. מה שכן, אתה יכול לתת לו תכונות מצוינות. אתה יכול לתת לו סביבה חמה ואוהבת. שהוא לא צריך להתמודד עם אויבים.
נדמה לי...
שאתה צריך לתת לו תזונה נכונה, תאורה נכונה, ואז הוא יגור.
נדמה לי שהרבה יותר מזה, כי אתה פה לוקח איזשהו רכיב טבעי, הופך אותו למלאכותי ונותן לו תכונות הרבה יותר משמעותיות. החוזק שלו צריך להיות יותר גדול. הוא צריך לעמוד בפני עומסים הרבה יותר גדולים.
לא ממש.
למה?
תחליף עצם, אנחנו משתמשים למוצר כתחליף עצם, משתלים אותו בעצם, והוא צריך להתמזג עם העצם באופן טבעי.
אחרי 5 דקות אמרת את, את משפט המפתח, אוקיי.
ואחרי שהוא התמזג עם העצם באופן טבעי, אתה צריך, אתה רוצה, השרשרת הרי חוזקה נקבע לפי הנקודה הכי חלשה שלה. אתה לא רוצה שהאלמוג יהיה יותר חזק מהעצם, כי אז העצם יותר חלשה ואז השבר יהיה שם. אתה רוצה שהחוזק יהיה אחיד. כלומר, אם אנחנו נהיה חומר הרבה יותר חזק מהעצם, ייווצרו שם שברים לאורך זמן. זה אחת הבעיות עם שתלים בכלל, ממתכת וכן הלאה, כל מיני בעיות. אז אתה רוצה שהוא יהיה בחוזק של העצם עצמה, והחוזק של האלמוג הוא בסביבות החוזק של העצם. כן, אנחנו... עשינו סדרת ניסויים וגדלנו הרבה סוגי אלמוגים על מנת לבחור ולברור את האלמוגים שהכי מתאימים לצרכים שלנו, להשתלה בבני אדם. הפרמטרים שקובעים את זה, זה חוזק, אבל חוזק הוא נקבע על ידי הפורוסיטי, על ידי הפורוסיביות של המוצר, והפורוסיביות אחד הפרמטרים הכי גבוהים להצלחה של המוצר.
אתה מדבר על צפיפות של החומר או מה?
אתה יכול לקרוא לצפיפות או גודל החירור של הפורוסיביות, או כמה הוא יכול להעביר כלי דם ותאים בתוכו. שזה פרמטר מאוד חשוב.
אוקיי.
אז כמו כל דבר, זה משוואה מרובת נעלמים, שאתה צריך לצייר איזשהו אופטימום של הדבר הזה, ולשלוט עליו. אוקיי. היכולת שלנו היא באמת לשלוט על הדבר הזה לאורך זמן, כי אנחנו יודעים בדיוק מי האבא ומי האמא של כל אלמוג, אנחנו בחרנו בדיוק את הסטריין שהם הכי טובים לצרכנו, אנחנו שולטים על כל תהליך הגידול, ואם אתה נותן את כל הפרמטרים קבועים, ויש לנו מעבדה, בחווה, כשאנחנו בודקים את כל בדיקות המים ותאורה וזרימות כל יום אונליין, אז אתה יכול, אם אתה שולט על כל הפרמטרים, אתה מקבל אחידות בחומר הגלם, וזה המטרה.
ואחרי שקיבלת אחידות, מה אתה עושה איתו? תוכן אותו ושם בתבניות או מה?
אנחנו, כשהוא מגיע לגדלים שאנחנו רוצים, ולפי הצרכים שלנו ואינדיקציות שאנחנו צריכים, אנחנו מנקים אותו בתהליך פרופרייטרי שלנו, אנחנו מסירים ממנו את כל הרקמות, את כל החומר האורגני, גורסים אותו לגדלים שונים לצרכי אינדיקציות שונות, עושים לו סטריליזציה בקרינת גמא, אורזים אותו ומשווקים אותו, והמוצר נמצא בשימוש בעולם. יש לנו מעל 8,000 מקרים נכון להיום.
עוד פעם, אתה תוכן אותו או מה?
אתה יכול לקרוא לזה תוכן אותו, אבל תוך שליטה על גודל הגרגירים, כי כל גודל הגרגירים זה דבר קריטי. 90% מהשוק בעולם זה מוצר שהוא בא בגרנולות, למעשה באבקה מסוימת, בגודל גרגירים מסוימים. וכאשר יש לך נגע שאתה רוצה למלות אותו, אם זה הכי מוכר זה נושא שתלים בשיניים, אתה עוקר שן, אז נשאר לך חור.
עיין ערך המראיין. אוקיי.
אתה צריך למלות את החור הזה.
כן.
אתה צריך שעצם מלאה תהיה בו.
נכון.
באופן אינטגרלי, ושתכניס את השתל שהוא למעשה מעין דיבל, שיהיה לו במה להתאפס והוא לא יזוז.
כן.
לכן אתה צריך למלות ושתהיה לך עצם אינטגרלית שתתפוס אותו. אז אתה, אחרי שיש לך את הנגע שאתה מנקה אותו, אתה שם את החומר שלנו, מערבב אותו עם סלן או עם דם, סוגר את המקום, ובגלל שהוא מאוד דומה לעצם בתכונותיו, העצם מזהה אותו בתור עצם, ותאי העצם באים ומתכנסים לכיוון שלו, חודרים לתוכו משום שהוא חומר פורוסיבי, כמו שאמרנו, ומתחילים לבנות עצם מתוכו כלפי חוץ. עם הזמן, ופה המבחן שתחליף עצם אמיתי טוב, החומר צריך להתעכל באופן טבעי בגוף, כאשר בגוף יש לנו שני סוגי תאים בעצם, בעיקר שני סוגי תאים, כמובן שיש יותר, אוסטוקלסטים שבונים עצם, אוסטובלסטים שבונים עצם, ואוסטוקלסטים שאוכלים את העצם. תסתכל על זה בתור פאקמן כזה. אז ברגע שנבנה, מתעכל, נבנה, מתעכל, ואז בסוף החומר נעלם ונוצרת לך עצם חדשה ורציפה.
כלומר, בכל מקרה אתה צריך ליצור סימביוזה בין החומר שלידו, שאליו הוא מחובר, לבין החומר עצמו.
זה הגדרה של תחליף עצם, אחת ההגדרות שלו. אוקיי. סימביוזה שהוא הופך בסוף מתאחד ונעלם.
אוקיי. יש אפשרות גם או מצב שאתה לוקח אותו בתוך תבנית ובונה ממש חלק של עצם שלד או משהו כזה?
יש נטייה היום, יש כיוון של מה שנקרא הדפסות לתמימד, של עצמות, של חומרים. אנחנו...
אבל זה מאותו חומר שאתם מייצרים?
עושים את הדברים היום במדפסות, מכל מיני פולימרים. זה נושא אחר, החומרים האלה אין להם יכולות ביולוגיות, רק יכולות מבניות.
לא, זה בסדר, אוהד.
האם אני רוצה לעשות את הדבר הזה? אנחנו בפיתוח של מוצרים בכיוון הזה, אנחנו כרגע עוד לא שם. משום שאם אתה רוצה לחבר אותו, אתה צריך לחבר לו כל מיני פולימרים או כל מיני חומרים שהדביקו אותו. יש פה נושאים רגולטוריים, כבדי משקל.
זיהום וזה סביבה. וכן מעלה. אוקיי. בשלב היום, לאיזה, חוץ מלסתום חורים בשיניים או בעצמות, לאן זה עוד מכוון?
שוק סתימת החורים בעצמות הוא שוק מאוד גדול.
אוקיי, הבנתי אותך.
אתה כבר לא בנוער.
אוקיי.
אנשים רוצים לחיות טוב יותר, להיות פעילים, לעשות ספורט, להיראות יותר טוב, לחייך, ולהיראות כמו מיליון דולר ולהרגיש כמו מיליון דולר, אפילו שהם בני 80.
אוקיי.
והדבר הזה פתח את השוק, כי פתאום לאנשים יש זמן וכסף הכנסה, ויש גם טכנולוגיה. עד לפני 20 שנה לא היה שוק לדבר הזה, כי לפני שהיה את ה-MRI או את ה-CT, לא יכולת לדעת איפה להשתיל ואיך לשתות. השוק הזה זה שוק חדש למעשה יחסית.
אוקיי.
והטכנולוגיות, כל האימג'ינג אפשר לשוק הזה להתפתח, ולשם אנחנו שואפים. כמובן שיש כל מיני אינדיקציות.
עכשיו, שברים, זהו, שברים בעצמות קיימות, כמו למשל שברים באמה, אולי גם במפרקים, אבל אם זה בחלקים של עצמות הרגליים או אפילו בצלעות, יש פעולה שאתה יכול לעשות גם וזה משתלב שם?
יש מוצרים לעולמות האלה. פה לאלמוג יש יתרונות וחסרונות, כיוון שאנחנו מגדלים את האלמוגים אצלנו בחווה. יש לנו הרבה יתרונות על השליטה, על האיכות של החומר. החיסרון שלנו זה גודל המוצר שאנחנו הולכים לייצר.
אוקיי.
הוא כמו, נקרא לזה כמו, הוא מאוד דומה לבן אדם. תינוק שנולד, משקיע את השנה הראשונה שלו בהתבססות השלג, הוא לא גובע. מגיע השלב שאחרי שהוא התבסס כבן נפח מסוים, הוא מתחיל לגבוע לאורך. אחרי שהוא גבה, קצב הגידול שלו יורד. זה עקומה מאוד ספציפית.
אוקיי.
אנחנו תמיד מחפשים את נקודת האופטימום, שבו ההשקעה שלנו בקצב הגידול, בזמן הגידול, באנרגיה ובכסף, מגיע לאופטימיזציה שאנחנו הולכים למצות את המוצר.
בסדר, פה יש לך עלות יעילות, אתם כבר בשלב שאתם מחפשים המשכיות כלשהי, בוא נגיד, לשינוי התמהיל של מרחב הגידול שלו, או שזה הגעתם לאופטימום?
אנחנו באסימפטוטה לאופטימום.
תמשיך.
אנחנו...
מה חסר? זאת אומרת, איפה הבעיה?
אין לנו בעיה, אנחנו צריכים... הבעיה היא השקעות.
אתה עדיין באסימפטוטה, אתה יודע.
הבעיה כמו כל דבר בחיים זה כסף, איך אומרים?
כן.
כסף, בריאות וקצת מזל.
אתה יודע, התעוררת בבוקר, השאר בונוס, אוקיי, אבל יש כאלה שמתעוררים כאב שיניים.
אז אנחנו חוסכים להם את הדבר הזה.
בקטנה.
אנחנו יודעים לגדל.
כן. אתה יודע מה, לא, אני לא שואל על, בוא נגיד, על היקפי המחקר, אלא מה צריך לשפר עוד? אמרת, זה עניין של אור, זה עניין של בטח מצע גידול, זה עניין של תכונות המים?
בכל הדברים האלה אנחנו שולטים באופן אופטימלי, אנחנו עובדים גם עם חבורת מדענים, אנחנו תמיד מנסים לשפר וללמוד.
יש גורם רביעי שאתה יכול להסתמך עליו? לא מבחינת הרכב האנושי, אלא מבחינת התמהילים שנוגעים באלמוג בזמן הגדילה שלו?
יש כל מיני דברים לנו יש פטנט. שזה מעשה מרכז, מפה התחיל כל הרעיון של רעיון לשיקוע חומרים ביו-אקטיביים באלמוג בזמן גידולו, במערכות סגורות. כלומר, יש לנו, וזו השיטה שלה מבוססת, אנחנו הרי לא לוקחים מי ים, כי מי ים גם מזוהמים.
כן.
אנחנו לוקחים מי שתייה, מזקקים אותם ברברס אוסמוזיס, שולחים אותם לבדיקת מעבדה, בודקים שכמות החומרים בהם היא satisfactory.
אוקיי.
ואז אנחנו מתחילים לשים מהם תוספים. למעשה אנחנו בונים מה שנקרא מי ים סינתטי במעבדה וממננים כל דבר.
אוהד שוורץ, תשמע, יש לי שאלות עוד ככמות החורים שיש באלמוג שגרתי, אבל הזמן שלי קצר, אז נסתפק לזה. תודה רבה לך.
גם לך.
שלום איריס אלתר ליברמן מעמותת רקורד, שלום לך.
שלום.
מרגישה בסדר?
אני לא רגילה להיות בצד הזה.
של המיקרופון?
כן.
כן, אני יודע, כי את בעצמך עושה פודקאסטים וכאלה, אז אנחנו עיין הם מתחרים. אז בעצם מה שיקרה עכשיו זה שאת תבחני איך אני עושה את זה, אה?
אני אבחן את עצמי בעיקר איך אני מול המיקרופון. אני רגילה להביא אחרים למיקרופון ולהרגיע אותם, ועכשיו צריך להרגיע אותי.
הנה, עשינו את זה.
יאללה.
כי את מדברת, העבודה שלך בעמותת רקורד זה מה שנקרא, מה שתכללנו את זה כמרחב הבאה, ככלי טיפולי אישי ולשינוי חברתי, נכון?
נכון.
שינוי חברתי עושים את זה בפוליטיקה.
לא נכון. שינוי חברתי עושים בהרבה מאוד מרחבים.
לפני שאת רצה עם הלא נכון, את יודעת, נכון בחלקו
לא,
אולי.
זה נכון, אבל זה לא, כן, בדיוק, זה לא רק שם, ממש לא רק שם.
נכון. לפני שאני רץ עם הנכון, אני גם צריך נכון בחלקו. אוקיי, איזה שינוי?
איזה שינוי? אז באמת אמרנו כלי טיפולי וכלי לשינוי חברתי.
כן.
אז מה שאנחנו עושים ברקורד זה בעצם יוצרים פודקאסטים דוקו-נרטיביים עם מטופלים ומטופלות ממגוון אוכלוסיות וגילאים בישראל ככלי טיפולי, זאת אומרת ככלי תוך נפשי לפיתוח נרטיב אישי על חוויות חייהם, וככלי לשינוי חברתי זה כי אנחנו גם עורכים אותם ומעלים אותם לפלטפורמות ציבוריות, משמיעים לקהל הרחב, כדי לתת אפשרות לקולות מהשוליים של החברה להגיע למרכז, לתת להם במה להשמיע אותם, ועל ידי כך לנסות לקדם ולחולל יותר הקשבה ואמפתיה בחברה הישראלית, ולחבר בין חלקים שונים שלה.
מוזיקה לא הייתה פותרת פה את הבעיה בצורה...
מוזיקה?
כן.
גם מוזיקה מחברת בין אנשים. בטח.
בסדר, אבל גם יוצרת, את יודעת, חיבה וכאלה.
גם נכון. אבל אין כמו מילים.
אבל זהו, כי למה אני שם את זה? משום שכשאת אומרת, תהליך תיעודי, זה חלק מהמרכיבים שנותנים לאדם שעבר איזשהו סיפור חיים קשה מאוד, כדי לפרק אותו.
נכון. כדי לפרק אותו?
כן, לפרוק אותו.
עוד תסביר את השאלה?
כי למשל, כשאני רוצה להתמודד עם למשל פוסט-טראומה, אז יגיד לי המטפל, בוא תכתוב את הדברים שעולים לך בראש. פה את אומרת, אוקיי, זה אותו דבר, אבל בדיבור. ויש לו, הוא יכול גם להתראיין, יכול גם לספר את זה למיקרופון.
נכון, נכון.
אוקיי. אני חושב שיש בזה לא הייתי אומר סיכון מבחינת העבודה, אבל אתגר מאוד 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 משמעותי, כי יכול להיות שבאיזשהו מקום יהיה צורך גם להגיד לאותו מרואיין, תשמע, בוא תספר לנו מה קרה לך.
נכון, אבל okay. אנחנו לא פותחים מיקרופון ופשוט אומרים, תספר לנו ויאללה, מה שיצא יצא ונקליט ונשמיע.
Okay.
עושים עבודה מאוד מאוד מעמיקה שלוקחת כשנה עם כל מטופל ומטופלת.
זה את החתיכת תהליך.
נכון. והתהליך הזה מלווה על ידי שני אנשי מקצוע, או נשות מקצוע. איש או אשת טיפול, בדרך כלל עובדות סוציאליות קליניות. אני אחת מהן, אבל יש לנו צוות.
או פסיכולוג או משהו כזה?
היום הצוות שלנו הוא בעיקר עובדות סוציאליות קליניות.
אוקיי.
והאיש, מקצוע השני הוא איש רדיו. הוא איש תוכן, הוא עורך, הוא תסריטאי, הוא מפיק. תחילת התהליך מתוך השנה הזאת, זה הפגישות הטיפוליות שבהן אנחנו בעצם, באמת, כמו שאמרת, מפרקים את הסיפור, בונים אותו מחדש, יוצרים את הפאזל הזה. נותנים לו איזשהו באמת גם מילים, גם סדר, כי הרבה פעמים חוויות טראומטיות הן באמת נורא כאוטיות ואין להן מילים ואין להן סדר, ואנחנו משתדלים לבנות איזשהו נרטיב חדש שמאפשר זווית והתבוננות בכוחות ובדברים גם החיוביים שבסיפור. לפעמים הופכים סיפור קורבני לסיפור סיפור הצלחה, סיפור גבורה. באמת מה שהמטופל צריך מתוך התהליך הזה. אנחנו בונים את הסיפור, ואחר כך נכנס איש המקצוע השני, איש הרדיו, והופך את הסיפור הזה לפרק פודקאסט דוקו-נרטיבי. והחלק הזה הוא גם טיפולי, כי יש את החלק התיעודי שבו, שבו אנחנו גם הולכים ומקליטים רעיונות לתוך הסיפור, והרעיונות האלה הם הדמויות של הסיפור, שהם תמיד האנשים הכי קרובים למטופל.
איריס, אני אתעכב איתך על שני דברים.
אוקיי.
על הקטע הזה, בדיוק כי היית, ממילא היית מגיעה אליו, ועל הקטע ששאלתי אותך בהתחלה על האתגר. ברגע שאת מחברת את שניים, יכול להיות שאלה שקשורים לאותו אדם, פתאום יפתיעו אותו.
נכון.
אבל יכולים להפתיע אותו בצורה כזאת ש... את יודעת, זה הפתעות בסגנון של צופית גרנט כזה, וזה עלול להיות לפעמים הרבה יותר מסוכן.
אז קודם כל... זו הסיבה שהתהליך מלווה על ידי אנשי טיפול. וגם אנחנו לא עובדים עם אנשים שלא מטופלים גם באופן קבוע לפני ואחרי שאנחנו הגענו לחייו. ויחד אנחנו מחזיקים את זה. זו אגב הסיבה שעובדות סוציאליות מלוות את זה ולא פסיכולוגים, כי עובדות סוציאליות מורגלות בעבודה מערכתית, במה שנקרא case management. ואנחנו בקשר עם אנשי הטיפול הקבועים של המטופלים שלנו, ואנחנו מבדים שאנחנו לא באים, מפרקים והולכים, אלא גם אוספים מחדש, ומישהו גם ייקח את השברים וימשיך לעבוד עליהם. וגם, והפגישות האלה באמת, הרבה פעמים, מה שדיברנו עליו, הרעיונות עם להקלטה, הם הרבה פעמים מציפים, הם באמת הרבה פעמים מפתיעים, אבל עד היום אני חייבת להגיד, הם הופתיעו לטובה, כי הם אפשרו באמת התבוננות חדשה על הסיפור, וחיבור מחודש עם האנשים האלה בעצם. זאת אומרת, הקשר השתפר אחר כך עד כה.
הפתעה היא הפתעה, ואת כאדם שמקורב, או כאישה שמקורבת לתחומי תקשורת גם, יכולה להבין את זה. תני לי דוגמה קצרה לאיזושהי הפתעה שממש ממש עשתה טוויסט בעלילה של הבן אדם.
וואו. קלת אותי.
אוי אוי אוי. את רוצה שנחזור לזה אחר כך?
כן.
בסדר. חלק מהעסק, או חלק מהעבודה הזאת, אם לא כולה, בעצם מבוססת על איזשהו, איך נקרא לזה, איזשהו הליך מבוקר מדעי. כי אנחנו יודעים, כמו שאמרנו מקודם, שכשבן אדם משמיע, הוא למעשה פורק או מפרק את החוויות שלו, ואז זה סוג של התמודדות. על מה, לאן הלכתם? כלומר, מאיפה לקחתם את החומר הזה דווקא? למה החלטתם שדווקא פודקאסט או פודקאסט תיעודי הוא זה שיהיה הכלי הנכון להשמיע את הדברים פעם אחת ולבצע את השינוי פעם שנייה?
אז אני חושבת שברדיו בכלל יש באמת יכולת ליצור הרבה יותר אינטימיות לשני הצדדים, גם למאזין וגם למספר, למדבר, לאיש מול המיקרופון.
כן. זה נחשב אגב למימד חם בגלל זה.
כן, כן. יש באמת תחושה שאפשר לצלול הרבה יותר לעומק. יש איזה, זה כמעט כמו קליניקה, אני חושבת, מספר ומאזין, יש ביניהם באמת איזה פרטיות כזאת, גם, גם האופן שבו אנחנו מאזינים, ספציפית לפודקאסטים דווקא, ולא תמיד לרדיו, היא אמברטר אישית, היא לא בבית כזה עושים פליי ושומעים, או באוטו לפעמים, אבל הרבה פעמים אנשים שומעים פודקאסט עם אוזניות ככה עמוק עמוק בתוך האוזניים שלהם, והם לבד באיזה ריצה או טיול עם הכלב, והם יכולים לצלול עמוק וממש להיכנס לעולם שהם מאזינים לו. הפודקאסט גם מאפשר עבודה באמת תהליכית, לעשות הרבה עבודת עריכה, זאת אומרת, שוב, בניגוד לרדיו, שהוא מאוד כזה ישיר וזמין, ומאפשר הרבה יצירתיות, שמייצרת גם תוצרים שהם יפהפיים ומהנים ברמה של, כמו של ספר.
כאילו לכוון את החוויה, מה שנקרא.
לכוון את החוויה וליצור איזושהי יצירה עשירה מאוד.
אבל כיוון החוויה יכול להיות שעושה איזשהו משהו פחות נכון למי שמתראיין או למי שמספק, במקרה הזה מספק את הסחורה, מילה לא יפה בקטע הזה, אבל זה ככה. זאת אומרת, זה יכול ליצור אצלו שינוי שהוא, אפילו שהוא יאהב אותו בגלל הלבוש ה... מרשים שלו, הוא או שמעוות את הסיפור, או שפוגע בו.
אז אנחנו תמיד במתח הזה שבין סיפור טוב לבין טובת המטופל, תמיד נלך עם טובת המטופל. אנחנו לא מכוונים למשהו צהוב, אמרת צופית גרנט, אנחנו לא מכוונים לשם עם... זאת אומרת, קודם כל אנחנו לא מכוונים לשם. אם במקרה הסיפור מגיע באמת לדרמות כאלה מאוד מסעירות ומרתקות, אז... זה רק אם המטופל ירצה בכך, זאת אומרת שכל החלקים של הסיפור ייכנסו לתוכו, לעריכה וגם יצאו החוצה, הרבה פעמים לא. אנחנו צריכים לעשות בחירות עריכתיות מורכבות, שתמיד שמות את הדגש הטיפולי במקום הראשון, ואני חושבת שהבחירות האלה הן גם הן בחירות טיפוליות, כלומר, כי גם בסוף העריכה הזאת של המטופל שאומר מה נכנס ומה יוצא, זה גם איזושהי עריכה שהוא עושה לחיים שלו. מה נכנס ומה יוצא מהסיפור חיים שלי.
אני מניח שהוא שותף לעריכה הזאת.
ב-100% מההתחלה ועד הסוף.
הוא צריך גם, אם כך, לדעת עוד הרבה דברים, כלומר, או כמו למשל, השפעה של תבניות מילים, או השפעה של תבניות שיקוף, על האופן שבו יראו אותו אחרי, מי שיקשיב לפודקאסט יראה אותו אחר כך.
בטח.
אז שוב, זה גם עלול ליצור איזשהו, לא הייתי אומר טוויסט, אבל את יודעת, מנגנון מפחיד.
מפחיד?
מפחיד.
מפחיד?
כן.
אני חושבת שהוא מפתח ומצמיח.
זה נכון כשאת שמה אותו כסוג של ראי, אבל כשאת מייצרת כאן, סוג של מעבר ציבורי, איפשהו, כשקולטים את זה, לפחות בהתחלה, זה הופך להיות קצת בעייתי.
כי?
משום שלא כל אחד רגיל לשבת מול מיקרופון ושישמעו אותו, בוודאי, לא כשהוא מדבר על הפוסט-טראומה שהוא עבר לפני הרבה שנים, אפילו הלם קו.
נכון.
אוקיי.
נכון. אז קודם כל אנחנו עושים עבודת כתיבה מאוד מעמיקה עד לרגע ההקלטה. זאת אומרת, הוא מגיע להקליט עם טקסט שהוא... כתב יחד איתנו, ישבנו על כל מילה ובדקנו עשרות פעמים אם היא מתאימה או לא מתאימה. הסברנו לו את המשמעויות הרבה פעמים של המילה הזאת או מילה אחרת. וכשהוא מגיע להקליט הוא כבר שלם עם הטקסט מאוד. ועם מה שיקרה אחר כך עם הטקסט, זאת אומרת, עם איזה אינסרטים ייכנסו בין המילים שלו. אני יכולה לתת לך כמה דוגמאות, זאת אומרת, הייתה...
חיכינו לזה.
כן, אוקיי. עבדנו עם נערה שאפשר להזין לסיפור שלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים, סיפור של דין, הפרק נקרא עבדות ומציאות, הסיפור של דין.
בפלטפורמת רקורד, אוקיי.
כן. ודין היא נערה שהיא נמצאת בשלב הבינארי, בזהות המגדרית שלה. ופונים אליה גם בזכר וגם בנקבה.
אוקיי.
והיינו צריכים, היינו צריכות, אני והעורכת של הסיפור שלה, להסביר לה שזה מאוד מבלבל למאזין, אם לא נבחר מגדר אחד ללכת איתו, לפחות לצורך של הסיפור.
אוקיי.
וזו הייתה בחירה מאוד מעניינת.
אז היא אמרה, אני הראי של מירב מיכאלי? משהו כזה?
לא, אז היא אמרה, בסדר, אז אנחנו נלך על נקבה לצורך הסיפור.
והיא באמת אישה? כלומר, המגדר שלה הטבעי, ככה היא נולדה?
המין שלה הוא נקבה. המגדר שלה הוא בשלב ברור כרגע בחיי, לא דיברתי איתה איזו תקופה, אז אני לא יודעת איפה זה נמצא כרגע, אבל כשעבדנו על הסיפור לפני שנתיים, אז היא ביקשה לפנות אליה גם בזכר וגם בנקבה.
מה קרה כשהיא ידעה שמחר לוחצים Enter סיפור עולה לאוויר.
היא הייתה מאוד שלמה עם זה, וגם היא, אגב, שינתה את השם שלה, והיה לה שם אחר לפני כן, okay. ובהקלטות שהיא עשתה עם בני המשפחה שלה, היו שקראו לה בשם הקודם. ואז היינו צריכים להחליט אם אנחנו מכניסים את, את השם הזה בשיחות, או עורכים אותו החוצה.
איריס, ברשותך, עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
עושים תהליך כזה אחר כך של פוסט מורטם רב מערכתי, זאת אומרת שואלים את, את המרואיין וגם את הסביבה הקרובה שלו?
בטח, וגם שם יש הפתעות, אגב, ביקשת mm-hmm. ממני הפתעות קודם.
קדימה.
אז אני אתן לו דוגמה, הסיפור של אבי, שזה גם mm-hmm. סיפור שכבר אפשר להזין לו, נקרא מישהו עם פאנץ', ואבי הוא מה שנקרא, quote on quote, נער בסיכון.
אוקיי. Okay.
ונער שעשה עבירה. אז האם הוא נער עבריין, והיינו צריכים לדבר גם, אגב, מושגים, האם אנחנו קוראים לך נער בסיכון, אתה רוצה שנקרא לך ככה, אתה רוצה שנגיד עבריין, או עשה עבירה, או זאת אומרת, כל התוויות האלה, והתגיות האלה, איך הוא רוצה שהמאזינים יחוו אותם. ובעניין ההפתעה, אז יש לו סיפור מאוד מורכב עם אימא שלו, והיא לא רצתה להתראיין, או שהוא לא רצה לראיין אותה, אני לא זוכרת, היא לא התראיינה לפרק, אבל היא הזינה לפרק. ואחר כך הייתה להם שיחה מאוד מורכבת שבה היא בעצם הבינה איך הוא רואה אותה, איך הוא מרגיש עם הסיפור המשפחתי שלו, וזה מאוד הפתיע אותה.
נדמה לי שבמקום טוויסט בעלילה פה נעשה חור בעלילה, לפחות לגבי מי שמאזין.
לפעמים יש חורים בעלילה, כי אנחנו צריכים גם לשמור, בעיקר כשאנחנו עובדים עם קטינים, אבל לא רק על פרטיות ועל סודיות, גם בדברים מסוימים.
אני ככה חותר לסיום, מי מגיע למי? זאת אומרת, איך מגיעים אליכם? איך אתם מגיעים לאנשים?
אנחנו עובדים מול ארגונים, ארגונים ומוסדות טיפוליים, גם לנוער בסיכון, גם לצעירים, אבל גם בוגרים מכל מיני סוגים, בריאות הנפש, פוסט-טראומה, נפגעי טרור, המון המון ארגונים. הקשר נוצר או על ידינו או על ידם, ובתוך ארגונים אנחנו עובדים עם אנשי הטיפול שבוחרים את הפרטים, את המטופלים שלהם, שמתאימים לתהליך, וככה...
אוקיי, ואז איך מתחילים?
איך מתחילים?
אנחנו בסוף, אבל אני צריך לדעת איך מתחילים.
אנחנו קודם כל כמובן מסבירים את המשמעות של התהליך הזה למטופל או למטופלת מההתחלה ועד הסוף, כולל השאיפה לפרסם. אנחנו תמיד אומרים אבל שבכל רגע אפשר להתחרט ולא לפרסם.
מי אתם מראים לו? את ענבל אור או את השופטת, איך קוראים לה? את מי משתיין אתם מציגים בתור דוגמה שפתאום היא נחשפת לציבור, ואז הציבור קולט אותה או קולט אותו כאיזשהו, איך נקרא לזה, סלב במרכאות.
לא, זה ממש לא המודל שלנו. להפך, שאלת אותי על פודקאסט, אני חושב שדווקא בגלל שהוא מאפשר איזושהי פרטיות וחשיפה מאוד מוגבלת, אפשר גם שם בדוי, וכמובן אין פנים ותמונה, אז אין פה עניין של סלביות וחשיפה קיצונית, וזה דווקא יתרון כמובן מאוד גדול. אבל אנחנו כן אז מסבירים את כל התהליך הזה, וברגע שזה מובן לכולם ומקובל, אז אנחנו מתחילים בפגישות הטיפוליות, והם מתחילים להכיר ולהבין מה הסיפור, על מה נדבר בעצם, כי אנחנו לא, אף פעם לא נדבר על כל החיים, נצטרך לבחור סיפור אחד שבו אנחנו מתמקדים, שזה גם תהליך של עצמו שלוקח המון זמן.
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, כמה חיבוקים קיבלתם אחרי יצירה של פרקים?
חיבוקים? מה, מהיוצרים של הסיפור, מהמטופלים או מהמאזינים?
כן, לא, מהיוצרים. מאלה שהיו איתכם בטיפול.
החוויה היא טובה, כן. החוויה היא טובה, היא לפעמים, ברגע שהסיפור יוצא, יש לפעמים איזה רגע של ערעור, ואנחנו עוברים גם עם זה תהליך, אגב, פוסט-מורטום, אנחנו עוברים תהליך אחרי הפרסום, ועד היום אני שמחה להגיד שהחוויה היא טובה.
איריס אלתר ליברמן, תשמעי, עמותת רקורד, אסור לשכוח, תשמעי, זה כל כך מרתק, ואני מרגיש כל כך צורך לרוץ ולשמוע לפחות שני פרקים, וזה מה שאני אעשה בדרך הביתה.
יש, בקרוב עונה מלאה.
תודה רבה לך.
תודה לך.
שוב בלילה אני חולם עליך במדי צבא שהיו מדיך הליקופטר חג במדבר החם ואתה פוחד והיא כבר יש לה ילד פה היא מצלצלת שאבוא ואני מתחמק ואני מתאמץ אחי לא כל אחת אני אומר לה זה חוזר כן זה לא זה היא משקה אותי קפה חם מלטפת את כולי אז היא שואלת זה עוזר תאשן ותחזר היא מתפשטת גם כשלא חם ומפתה אותי אך בלילה אני חולם עליך עם אותן פנים שהיו פניך ואותם קוצים קטנים שאז לא הספקת לגלח ואני יורד מן המיטה ומתייחד אך לא איתה כן אני מתחמק אני מתאמץ אבל היא מביטה אני אומר לה זה חוזר כן זה לא עוזר היא משקה אותי קפה חם ומלטפת את כולי והיא שואלת זה או זה תאשן ותחזר ומתפשטת גם כשלא חם ומפתה אותי מתעורר כבר שחלמתי איכם
שלום לטל שפירה ואמיר אורנים להגדיר אתכם כראשי חברה טריפל דאבליו, זה בסדר?
כן, המקימים והיזמים
שלום שלום
שלום לשניכם
הלאה.
המוצרים שלכם מבוססים אמנם על מחקר, קצת בואו נגיד עם ותק, אבל עדיין זה איזשהו מחקר שבסופו של דבר מייצר, הביא לייצור מוצר שהוא ביופולימר.
נכון מאוד.
מה זה ביופולימר?
ביופולימר זה בעצם פלסטיק לכל דבר ועניין, פלסטיק שמיוצר ממקורות מתחדשים. למעשה הרוב הביופולימרים שמיוצרים היום, אנחנו רואים את זה על מדפי הסופר, מיוצר מקנה סוכר או מיוצר מטירס, בעצם לוקחים את הסוכר שהצמחים מייצרים. ובתהליך ביולוגי מציסים אותם ומייצרים חומרי גלם.
זה נשמע כאילו אתם מייצרים עבודה לספקי התכשירים נגד חרקים.
תראה, אנחנו מספקים עבודה למיליארדי פועלים קטנים, מיקרואורגניזמים שלוקחים את הסוכרים האלה והופכים אותם לחומרים שאנחנו צריכים.
כן, אבל אלה לא צריכים כסף, אתה יודע.
בדיוק.
לא צריכים ללכת למכולת.
זה סוואטשופ ממש בשביל המיקרואורגניזמים.
אוקיי. מאיפה צומח הרעיון שכזה, לקחת סוכר ולהפוך אותו לחומר פלסטי, נקרא לזה?
תראה, זה, אנחנו לא, לא המצאנו את זה, זה כבר קיים עשרות שנים בתעשייה. החידוש שלנו זה בעצם לאפשר לקחת סוכרים שקשה מאוד להציס אותם, סוכרים שהם קורם בפסולת של מזון ולא במזון עצמו. כלומר, הפרדיגמה של לייצר ביופולימרים הייתה לקחת בעצם גידולי מזון ואותם להפוך לחומרי גלם לפלסטיק. אנחנו עושים את זה מהפסולת של המזון. יש שם הרבה מאוד אתגרים טכנולוגיים, ובעצם בעזרת המחקר, בעזרת מרכז המופו, התגברנו על כל הקשיים הטכנולוגיים לעשות את זה מפסולת. במקום לייצר את זה ממזון, לייצר את זה מפסולת מזון.
אוקיי. אמיר, איך עושים את זה?
זה מצחיק לשואל אותי, כי טל הוא המדען מבינינו, אני וטל הולכים ביחד מגיל 4, אבל הוא לקח את הדרך של המדען, אני לקחתי את הדרך של הפיננסי, וככה נפגשנו לייצר את הדבר הזה.
אתה רוצה שאני אשאל את זה עוד פעם?
לא, לא, לא,
זה בסדר. טוב שהסברת מה, מי עושה מה.
כן, זה חשוב.
אוקיי.
אני חושב שקודם כל, מה שחשוב להגיד באמת זה החידוש שטל דיבר עליו, שלקחת זה מפסולת מזון ולקחת בעצם דור שלישי של חומרי גלם, שזה כבר לא נפט לפלסטיק, או זה כבר לא מזון לביופלסטיק, אלא זה ממש פסולת מזון. והדרך שאנחנו בה עושים את זה, אנחנו לוקחים פסולת מזון, נשים אותה לתוך תהליך של פרמנטציה, אחרי שהפסולת עוברת בתוך הפרמנטורים, אנחנו מנקים את החומצה הלקטית מתוך מרק החום הזה שהיה בתוך הפרמנטור, עד שזה מגיע לחומצה לקטית יפה, שקופה, ולא, אתה יודע, פסולת חומה, כמו שזה נכנס לתהליך.
ולמי מספקים את זה? ליצרני פלסטיק וכאלה?
אז החומצה הלקטית הולכת למספר אפליקציות, כשהאפליקציה הכי מעניינת והכי צומחת זה באמת היצור של ה-PLA. ה-PLA זה הביופלסטיק שמיוצר מהחומצה הלקטית. ומשם זה יכול ללכת למספר אפליקציות רבות, אריזות מזון, כלים חד פעמיים, חיתולים, ממש כמעט לכל אפליקציה של פלסטיק שאתה יכול לחשוב עליה.
טל, בהתחלה, כשאתה, אם עד כאן דיברנו על הרקע של המוצר הזה, מה שאלת את עצמך בהתחלה? כלומר, לפי, מאיזה מקום התחלת בכלל את העניין הזה?
תספר את הסיפור של זיכרון.
כן, אני חושב...
חיכיתם עם העניין הזה, אה?
כן, זה היה באמת... החומרים, הביופולימרים זה תחום שמאוד משך אותי, ואני חושב שזה התחיל מלזהות את הבעיה, שזה בעצם מיוצר ממזון, והרבה מאוד לקוחות של הביופולימרים אומרים, חבר'ה, אם זה ממזון, אז אנחנו לא מעוניינים, כי זה פוגע במוניטין וכולי, ובאמת, אני חושב באזור 2015, והיינו באיזה טיול אצל המשפחה בזיכרון, והיה שם, אתה יודע, הפחים החומים, שמפרידים את הפסולת מזון.
פחי מחזור.
כן, הפחי מחזור, הפח החום שלא נחל הצלחה גדולה בישראל לצערי, אבל בזיכרון זה עדיין קורה וקורה בצורה טובה. ובעצם, רגע, פה יש את כל מה שהמיקרואורגניזמים, החיידקים צריכים על מנת לייצר את החומר המאוד רצוי הזה. ואז הלכתי, הסתכלתי בספרות המדעית, ואני רואה שהחל משנות ה-2000 עוד יש חוקרים מאקדמיות שונות, שמנסים לחקור איך עושים את החומר המאוד מאוד סביבתי הזה והמאוד מאוד רצוי הזה מפסולת מזון. ראיתי שאני לא לבד בקטע הזה. ובהתבסס על הספרות המדעית הענפה ואתה יודע, כל הכישלונות של מי שחקר וניסה, אז היה גוף של ידע לגבי התחום שממנו אפשר בעצם להקים איזשהו ביזנס. משם זה התחיל.
כלומר, אתה... חשבת איך התולעים נכנסים, או איך החיידקים נכנסים לתוך קומפוסטטים ממש?
כן, תראה, התהליך שנגיד ספציפית עושים שם עם הפח החום, זה תהליך של קומפוסטציה.
רגע, טל, כי פה יש איזשהו תהליך שהוא קצת שונה. אתה, הרי את הקומפוסטט, הוא מיועד לפיזור אחר כך בחזרה לבוא נגיד גינות,
נכון,
אזורים כאלה. פה אתה אומר, לא, בואו נעביר את זה בחזרה למקום שממנו הוא מגיע.
נכון מאוד. תראה, זה, התהליך שלנו לא סותר את תהליך הקומפוסטציה. כלומר, אנחנו, המיקרואורגניזמים שלנו מייצרים את החומר גלם הזה, שהוא מאוד רצוי. ואז, ממשיך התהליך הרגיל. כלומר, בסופו של דבר, גם אצלנו נוצר קומפוסט שאפשר לפזר אותו בשדות. אבל זה נהיה איזשהו תוצר לוואי שהוא nice to have. והתוצר הבאמת רצוי זו אותה חומצה לקטית שאפשר לייצר ממנה את הביופולימרים.
אוקיי.
כלומר, הקומפוסטציה לא הולכת לשום מקום, היא עדיין שמה בתהליך שלנו, ועדיין בסוף התהליך אפשר לפזר את החומר בשדות. כלומר, זה עוד ערך מוסף של התהליך שלנו. זה לא הולך לשום מקום.
זה מה שעושה את התהליך שלנו בעצם חלק מכלכלה מעגלית. כי אם עד עכשיו היה פסולת מזון, היה מזון, השתמשו בו, הפך לפסולת מזון, הפך לקומפוסט, הלך לשדות, נגמר. היום, בתהליך שלנו, מזון, השתמשו בו, הפך לפסולת מזון, הפך לחומצה לקטית ו-PLA, חוזר כמוצר, משתמשים בו לכל מיני שימושים, ואז שוב פעם יכול לחזור אלינו וכך הלאה. זאת אומרת, זה ממש מעגלי.
אני רוצה לשמוע קצת על הניסויים שעשיתם כדי להגיע בסופו של דבר למוצר אחיד, נקרא לזה, חומצה לקטית.
כן. תראה, זה התחיל ממש בבוטסטראפ ב-2015, בלילות היה לנו עבודה, אתה יודע, בימים היה לנו עבודה.
תן לי שנייה לעצור אותך, המילון לשימושי הייטק עדיין לא נוצר. מה זה בוטסטראפ?
בוטסטראפ זה כאשר חברה, יזמים בעצם עובדים בלי לגייס כסף. כלומר, עובדים זה, אתה יודע, במוסך, מה שנקרא. מייצרים את ההוכחת התכנות הראשונה במוסך במרכאות. אז זה מה שעשינו, בעצם לקחנו פסולת מזון מהמטבחים שלנו, מהפחים שלנו. אני עם הרקע שלי בביולוגיה וכימיה פיתחתי איזשהו פרוטוקול ראשוני של איך אנחנו נעשה את זה. הלכנו לצפון, לקיבוץ דליה, לעבוד עם חברה שנמצאת שם והיה לה את הציוד כדי לעשות את ההדגמה הזו. והפרוטוקול מיד עבד, כאילו, על ההתחלה, על הניסוי הראשון, והצלחנו להציס את החומצה הלקטית בעזרת החיידקים,
okay.
ולייצר כמות מאוד משמעותית, ואז בעצם הבנו שיש לנו פה משהו. כלומר, הבנו שיש לזה התכנות מאוד
אבל
גדולה.
אבל זהו, שאתה צריך להתחיל לייצר את זה בתהליך נקי,
okay.
שגם יראה לך אופק מסחרי.
נכון מאוד. זה האתגר הכי הכי גדול שהחברה התמודדה איתו מאז 2015. כל החוקרים פה שמגיעים, אתה יודע, מהאוניברסיטאות השונות בישראל, איך אנחנו מביאים את זה, את התוצר, למצב שהוא נקי בצורה כזו, שהוא עומד בכל הסטנדרטים של השוק. כי היום התוצר הזה כבר מיוצר, הוא מיוצר מתירס, הוא מיוצר מקנה סוכר. וזה היה, הייתי אומר שזה היה מבחינת נפח המחקר והפיתוח, זה היה אחד הדברים הכי משמעותיים, 60% או 70% מנפח המחקר והפיתוח.
אוקיי.
חשוב להגיד שהיום אנחנו כבר מגיעים לסטנדרטים האלה, ואנחנו ממש בסוף השנה הזאת כבר יהיה מוצר בשוק חומרי ניקיון של חברה מאוד מאוד גדולה, שיש בו חומצה לקטית שמקורה מפסולת מזון.
שאנחנו מייצרים.
אתה, אמיר, אתה התעסקת עם הצד הפיננסי, עם הצד הכלכלי שלה, איפה אתה יכול לדקור את הבעיה הכי משמעותית בהיבט הזה? כי זה, אתה יודע, זה פעם אחת להביא מוצר שבוא נגיד, זה ממש לייצר, יש מעין, ובפעם השנייה צריך איכשהו להתחיל גם לגייס מי שייצר וגם למכור אותו.
כן, זה בהחלט, כל הנושא של ייצור הוא משימה מאוד מאוד מורכבת. שאנחנו עדיין מתמודדים איתה.
Okay.
אני חושב שקודם כל, אנחנו הבנו שיש בעיה במחיר של החומצה הלקטית ושל ה-PLA, שמגיע מהעובדה שצריך לקנות סוכר ותירס בשביל לייצר אותה.
Okay.
אז ברגע שאנחנו מחליפים את החומר גלם הזה, שעולה הרבה מאוד כסף, בחומר גלם שהוא חינמי, כמו פסולת מזון, אז הבנו שיש פה משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד כלכלי. ואחרי זה באמת ניגשנו למשימות של הייצור, ואז התחלנו להתמודד עם כל משימה באופן פרטני. כשתוך כדי אנחנו מגדילים את הצוות ומביאים אנשים שהם מומחים בתחום, מומחים בתחום של הפרדות, מומחים בתחום של ייצור, מומחים בתחום של מפעלים, כי זה באמת משהו שאנחנו לא הגענו איתו כשפתחנו את החברה ופתחנו את הרעיון.
בעצם מה שאתה אומר זה שאחד הרעיונות, בוא נגיד אם אנחנו מסתכלים על תהליך ההסדרה של זה, בסדר, לא בהיבט הממשלתי, אלא ממש, כלומר, לא בהיבט הלאומי, אלא ממש בהיבט של הכלכלי של החברה עצמה, זה אומר שיכול להיות שלצד פחי המחזור, יהיה גם פח שיהיה כתוב עליו טריפל דאבליו.
לא רחוק מזה, כלומר, כן, אין, אני יכול להגיד לך, יש היום כבר מספר חברות בתחום שאוספות מוצרי PLA, זאת אומרת, הן מספקות מוצרי PLA, ואוספות אותם את אחרי שהם השתמשו בהם.
את הביופולימרים.
את הביופולימרים. אז לחלוטין זה, אתה יודע, זה
משהו. רגע, רגע, פה אמרתם, רגע, רמי, יש לנו תחרויות, אנחנו לא לבד.
לא, תראה, אנחנו לא מתעסקים ברמה של הפחים יותר מדי. המיקוד של החברה זה באמת התהליך הביולוגי והכימי של ייצור המוצר.
זאת אומרת, אתה מגיע, בוא נגיד, לאן שמגיעים הפחים, לאתרי התמנה, אבל עדיין אתה צריך מישהו שיוציא כן, את הקופסאות ציבוריים.
כן, תראה, היום הכל נעשה בצורה מאוד מאוד אוטומטית. גם הביופולימרים, אתה יכול להתקין מכונה שפשוט שולפת אותם מתוך הזרם העירוני בצורה מאוד מאוד פשוטה. היום הטכנולוגיה הזאת מאוד מתקדמת, וזה הולך לשם. כלומר, ייוצרו זרמי פסולת ספציפיים שהם רק ביופולימרים, ואנחנו נשמח לקבל אותם בחזרה. זה היופי המעגלי פה. שאנחנו ניקח את הזרמים של הביופולימרים ונייצר מהם עוד פעם, דנובו, כאילו מחדש, ביופולימרים.
אבל אז צריך גם להשקיע במחשבה על איזה היקף ייצור אתה יכול לעשות, ואז להגיד כמה חומר גלם אתה צריך לבדוק. יש לך בעצם משהו, בוא נגיד, די קטן יחסית לעולם, כי ישראל היא לא ספקית פסולת כל כך גדולה, כשאנחנו מסתכלים למשל...
בהיבט של השוק העולמי.
בדיוק, כן. למשל על גרמניה או על ספרד או אפילו על אפריקה.
נכון.
בהקשר הזה. אוקיי, מתוכנן גם להקים מפעל בארץ?
אנחנו חולמים על זה כל הזמן. תראה, אנחנו... החלק מהמודל העסקי של החברה זה שאנחנו מתחברים לתשתיות של טיפול בפסולת קיימות. בעצם כהחלטה אסטרטגית, בגלל הסיבות האלה שציינת, של הכמויות, החלטנו להתחיל להתמקד באירופה וארצות הברית. יש לנו מפעל הדגמה בנמל באנטוורפן, ואנחנו מקימים מפעלים נוספים בארצות הברית. החלום שלנו, מההתחלה, אני חושב, אמיר, תקן אותי אם אני טועה, זה להקים את זה גם פה ולהביא את הכלכלה המעגלית לישראל. אני חושב שעבור חברת סטארט-אפ זה אתגר מאוד מאוד מסיבי.
רגע, תראה, אם אתה יודע לייצר מתקן ייצור,
כן.
אתה יכול לשים אחד כזה בכל מטמנה. זה הכיוון, אמיר?
כן, בהחלט. הכיוון הוא לעבוד באתרים קיימים כדי לחסוך את כל הנושא של הלוגיסטיקה, שזה לא המוקיות שלנו וזה לא ה-added value שאנחנו נותנים. אז בהחלט אנחנו יכולים לעבוד בכל מטמנה, בכל מפעל ביוגז, בכל אתר קומפוסט שמקבל מספיק פסולת מזון. אנחנו לגמרי קנדידט לקחת את האתר הזה ולעשות אותו הרבה הרבה יותר כלכלי ממה שהוא כרגע.
גם הרבה יותר נקי.
חד משמעית.
כמה זמן הפלסטיק הזה יכול להחזיק מעמד עד שהוא נעלם?
תראה, יש שליטה מלאה על התכונות של ההתקלות של הפלסטיק, אבל לרוב, הייתי אומר, רוב השוק הוא, יש לו חיי מדף של שנתיים, משהו כזה, כן. לפני שהוא מתחיל לאבד את התכונות שלו, שזה הרבה יותר מכל מה שאתה יודע, שקיות צ'יפס, גביעי יוגורט, שקיות תה ועוד מלא מוצרים כאלה שמיוצרים מהביופולימרים צריכים.
רבותיי, טל ואמיר, תשמעו, אנחנו יכולים להמשיך לגלגל את העניין הזה, כי בטח לתהליך הזה יש עוד הרבה, אבל לצערי הזמן שלנו קצת יותר קצר, אז נאלץ לסיים כאן. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, שמחנו.
תודה רבה.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו לכתוב את דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כורכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? מסלול ההכשרה של יועצים פיננסיים הפך להיות כלי ליצירת אופק ברור.
הדרך שלנו היא לדבר בנועם וברכות הנדרשת כדי להעביר איזשהו מסר שאחד, עד כמה שזה בוטה, אני לא מגיע אליך כאיש מחירות, אני לא מגיע אליך כסוכן ביטוח, לא שזו מילה חלילה גסה, אלא אני מגיע אליך כאיזשהו משהו מאוד מגוון שבא ראשית לבחון איתך ולהיפתח. יש בזה אפילו קצת פסיכולוגיה, יש בזה קצת משהו בין אישי, יש בזה אפילו משהו מאוד מאוד רוחני במקומות מסוימים.
מתוך הכנס הבינלאומי למזון מהים והמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, טיפול במחלות של דגים.
גם בבריכות דגים וגם במערכות המתוחכמות עם הטיפול המאוד מאוד אינטנסיבי במים. צפיפות יוצרת תנאים טובים להתפרצות של מחלה. כולנו חווינו עכשיו את מגפת הקורונה, שנגרמת בגלל שאנשים חיים בצפיפות מאוד גבוהה.
ועל המחלקה הייחודית לייצור משחקי מחשב במכללת טילטן בחיפה.
משחק יכול להיות מדיום אקספרסיבי, אומנותי,
אוקיי.
שבו מישהו מביע את דעתו, את תפיסת עולמו, ומזמין אחרים לחוות אותה. משחק יכול להיות בידור, ואז החדשנות בו יכולה להיות מינימלית. כמו שאתה אמרת, אמצעי להעביר את הזמן, אמצעי להירגע. ומשחק יכול להיות אמצעי לחוות סיפור, להיות engaged, להיות מוטמע בתוך עולם ולחוות את החוויה שלו.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.